חיים איידלס. שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה בסייעתא דשמיא הגדולה, עד לפסיקתה הלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות למפיק ולטכנאי הכה מסורים ויקרים, פנחס בינדר, שלמה פולק, ולכל המסייעים במלאכת הקודש, ולבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתור שער חולי ישראל. וכדרכנו בתחילת הדברים, אנחנו רוצים לברך ולהתפלל ולבקש. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לרמח ורמש עשה גידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף. השתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וישמור וינצור את כל השבויים והשבויות בתוך שער אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצלמוות ומוסרותיהם, ינתק ובמצוקותיהם יושיהם, ישיבם מהרה לחק משפחותיהם, יודו לעדינוי חסדו ונפלאותה לבני אדם, יקוים בהם המקרא שכתוב, עובדיה אדינו ישובון ובאו ציון ברינה, שמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו וכל העוסקים בביטחון עם ישראל. ייתן אדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויצילה מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה. ויקוים כי אדינו אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם ויציאם מצרה לרווחה. ומאפלה להורה, ומשיעבוד לגאולה. השתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashiveyo Oimdim Ben Bayom Uven Bayab Osho
Yeah. עומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
נמשיך ברשות הקהל לעסוק בהלכות קידוש. כתב מרן השולחן ערוך, צריך שתהה מפה על השולחן תחת אפת, ומפה אחרת פרוסה על גביו. מתחת לפת ומעל הפת פרוסה למפה. מדוע? כותב מרן המשנה ברורה בשם הפוסקים ג' טעמים. הטעם הראשון, הידוע, משום בושתה של פת. שלא תתבייש הפת שלא מקדשים עליה, אלא מקדשים על היין. בכל מקום יש דין קדימה לפת. וכאן דווקא מקדימים את היין. לכן מכסים את הפת. הפת לא מתביישת, אלא כבודה של פת של הברכה מתבייש. הטעם השני, זכר למן, שהיה מכוסה בטל מלמעלה ומלמטה, כמו שהפסוק אומר בפרשת המן, בפרשת בשלח. הטעם השלישי, לחסות מלמעלה ומלמטה, משום כבוד השבת, יקורד השבתא, שאחרי קידוש מגלים את הכיסוי ורואים את הלחם, וזה נראה כמו שהביא אותה עכשיו, הנה הבאנו אותה לכבוד השבת את הפת. הטעם השלישי מופיע בתור, מופיע בראשונים. באמת אצל רבינו הגרא הביאו את החלות לשולחן אחרי הקידוש, מהטעם שהזכרנו של כבוד השבת. הנה כעת הבאנו את החלות. אנחנו לא נוהגים כך מטעם הפסק, כמו שכותב התור. וגם שאנחנו רוצים הן בבוקר והן בערב שהחלות יהיו מכוסים על השולחן בשעת הקידוש, כמו שכותב בעל ערוך השולחן. לכן אנחנו לא מביאים אחרי הקידוש את החלות אל השולחן. מתי אנחנו כן מביאים אל השולחן? פעם אחת בשנה, את הקערה בליל הסדר, מביאים רק לאחר הקידוש, מביאים את הקערה, כך כתוב באבודרם, גם בזה היו שנהגו כן והיו שנהגו לא. אם מתבוננים בכל ההידורים שכתבו הפוסקים, מבינים שמן הראוי לנהוג על פי כל שלושת הטעמים שנקטנו גם יחד. להניח מפה לבנה מתחת לחלות ומעל לחלות. שהמפה לא תהיה שקופה או עם חורים גדולים. שהמפה שנמצאת על השולחן, האם היא נחשבת ככיסוי מתחת לחלות, או שצריך כיסוי מיוחד מעבר למפה שכבר פרוסה על השולחן? עוד מפה מיוחדת מתחת לחלות. מרן רב שלמה זלמן אוירבך סובר שלא מספיקה המפה הכללית, אלא צריך כיסוי מיוחד מתחת לחלה, כמו המן. שהיה לו כיסוי מתחת וכיסוי מעל, זה שיש בכל מקרה כיסוי לכל השולחן, צריך לדאוג שיהיה כיסוי נוסף מתחת לחלות. בעל הבאר משה, הדברצין הרוב, סובר שאפילו הקרש או הדף שמניחים מתחת לחלות, יש קרש שכתוב עליו לכבוד שבת קודש, שעליהם הרי חותכים, בוצעים את החלה, סובר הבאר משה, זה לא מספיק ככיסוי מתחת, אלא צריך מפה לבנה גם מתחת. זה חידוש גדול. לכאורה, אם יש קרש מתחת, אז יש כיסוי מתחת. יש אפילו מסתפקים לא כמו שאמרנו. מרן רב שלמה זלמן אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה, אלא סוברים שכן, המפה הכללית בפועל החלות לא עומדות על שולחן בלי מפה וכיסוי. זה חומרה. עוד חומרה, אם רוצים לצאת את כל הדעות, החומרה הנוספת, שאפשר לבוא ולומר שצריך לחסות את כל החלות הנוספות שנמצאות על השולחן. כי אם עסקינן ביקרא דשבתא, אז משום כבוד השבת, נגלה את כל החלות שנמצאים על השולחן, רק לאחר הקידוש. אם משום בושת הפת, הטעם של הפת שבושה, די שמכסים את החלות שלפני המקדש. אומר האגרות משה, אבל אם אתה רוצה לצאת גם את הטעם של יקרא דשבתא, אם ככה אתה צריך שכל החלות שנמצאים על השולחן, שיהיו מכוסות. אבל למעשה, כל מה שאמרנו, לצאת את כל שלושת הטעמים, זה למעליותה. אבל עיקר הטעם הוא משום בושת הפת. כך כותב ארוך השולחן, זה הטעם העיקרי. לכן כל מה שאמרנו זה מצד עידור. למעט. כיסוי כל החלות שבשולחן, למי שנוהג לבצוע לכם משנה, או לברך לעצמו על החלות שלפניו, אומר האגרות משה, זה לא חומרה משום יקרא דשבתא. אלא מכיוון שאתה בוצע, ויש רבים שנוהגים שהוא בעצמו עושה לעצמו את הלחם משנה על החלות שנמצאות לפניו, או שהוא מברך המויצי על מה שנמצא לפניו, אז אם ככה ודאי שצריך לחסות את החלות שנמצאות לפניו. זה מעיקר הדין. גם בשבת בבוקר, אם אחרי הקידוש נוטלים ידיים ובוצעים על הפת, אז צריך לחסות את הפת בשעת קידוש. מאותם סיבות שנקטנו בשבת בלילה. אבל רבים עושים קידוש על מזונות. אם כך, האם צריך לחסות את המזונות שאנחנו עושים? בבית הכנסת עושים קידוש רק על מזונות, או בבית חלק עושים קידוש על מזונות, ורק אחר כך בהמשך נוטלים ידיים. האם, בגלל שקידוש במקום סעודה, וצריך לאכול שיעור של סעודה, האם אנחנו צריכים לחסות את המזונות בשעת קידוש? נחלקו הפוסקים. הקיצור שולחן ערוך סובר שבמקרה כזה צריך לחסות את המיני מזונות, כי הם נקבעים לסעודה. מה לי מזונות? מה לי חלה? הברכת הבית סובר, ספר חשוב על הלכות ברכות, שעדיין הם לא בחשיבות של פת שכל הסעודה תפלה לפת ואי העיקר. אז אם ככה, לדעתו אין צריך לחסות את המיני מזונות, ובפועל העולם מיקל בדבר. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר שווים למאזינים. יש גם כן שאלה שנתייחס אליה מיד לאחר ההפסקה. נבקש מפנחס היקר שרק יאמר את המספר טלפון שאפשר להתקשר. האם יש עניין לחסות את החלה דווקא במפה לבנה, לפי מה שהרב דיבר כעת? ולפי מה שהרב אמר, האם כדאי שלא יהיה מתחת לחלות, אלא מגש מתחת לחלות, אלא להניח אותם הישר על המפה? טוב, כבר נתייחס לשאלה הזאת, נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום וברכה הרב, רציתי לשאול שתי שאלות. אחד, שאני בשולחן שבת שמה את הנרות שבת עם המגש, ויש לי אורחים אז אני צריכה להעביר את הנרות. מה אני צריכה לעשות? ואם אני צריכה לעשות משהו, האם אני יכולה להעביר את הנרות כשהנרות דולקים, או שאני צריכה לחכות שהנרות יחבו? ושאלה שנייה, יש לי סיר, אני לא זוכרת אם השתמשתי בו לבשרי או חלבי, אני זוכרת 100% שהשתמשתי בו. מה דינו?
ראשית כל, השאלה הראשונה, כשמדליקים את נרות השבת על שולחן השבת, האם מותר להזיז את הפמוטות אחרי הסעודה כדי לפנות את השולחן? וכדי לערוך אותו מחדש לסעודה של היום. במצב רגיל אסור להזיז את הפמוטות, מכיוון שהם בגדר מוקצה. הפתרון האפשרי הוא להניח את הפמוטות על מגש שהוא לא מיוחד להם, לא המגש הכסוף שמיועד לפמוטות מהכסף כדוגמה, אלא מגש פשוט, שמיועדים גם לצלחות. להעמיד על אותו מגש פשוט, לפני השקיעה, לפני שבת, חלה שמיועדת לסעודת השבת. ונסביר, כי זו שאלה חשובה ומצויה. בהלכות מוקצה יש מושג של בסיס לדבר האסור. חפץ שאסור בטלטול בשבת. שהניחו אותו מבעוד יום על חפץ שמותר בטלטול, במחשבה שהוא יישאר שם במהלך השבת, אז היתר נהיה בסיס לאיסור. והוא נאסר בטלטול כמו האיסור בעצמו. אז הנר הוא בסיס למה? לשלהבת. הפמות בסיס לנר, והמגש לפמות. אז כולם אסורים בטלטול. אבל אם המגש נעשה בסיס לאיסור ולהתר ביחד, כי אין יכולה מבעוד יום חפץ שמותר בטלטול, שהחשיבות שלו יותר מהחפץ האסור. לדוגמה, חלה לסעודת שבת. או כל חפץ שאם הייתי צריך לבחור הוא או הנר, הייתי מוותר על הנר. אז מותר לטלטל את המגש גם אם נסיר את החלה אחרי כניסת שבת. כי זה היה שם בזמן השקיעה, בזמן בין השמשות, אם אני זקוק לשימוש במגש עצמו או בשולחן שהמגש מונח עליו. אבל כמובן, השאלה שהגברת שאלה, בשעה שהנר דולק, כשאני מנער את הנר, בדרך כלל יש חשש לקבות או לגרום לו לעודף דלקה, לכן מותר לטלטל את המגש עם הנרות אך ורק כשהם לא דולקים. כשהם דולקים זה בתנאי שהנרות האלה דולקים בשעה שאין להם שעבה, אלא הבהירה שלהם היא קבועה וקיימת. אז אני אוכל, אם אני יודע שהניעור של הנר לא יגרום לחשש של כיבוי עוד לקה. כי הנר, ההגדרה של מוקצה זה השלהבת עצמה. אבל צריך לדעת, וכאן אנחנו רוצים להוסיף, לפי דעת מרן השולחן ערוך, יש שסוברים, הילקוט יוסף, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שמותר להזיז את הפמות על ידי עשיית תנאי סמוך לשקיעה. שמה? שאני עושה תנאי שכשהנר יכבה, אני אוכל לטלטל את הפמות. ואני יכול לעשות אפילו תנאי אחד עבור כל השנה כולה. התנאי הזה, לפי חלק מן הפוסקים לבני ספרד, אפשר להקל בדבר. אז זה לגבי האופן שבו אנחנו ננהג כשעסקינן בטלטול. לגבי השאלה השנייה, סיר שיש לנו ספק, אנחנו לא יודעים. האם בסיר הזה השתמשנו בבשרי, השתמשנו בו בחלבי, איך אנחנו נוהגים בו אם הסיר לא ידוע? אז להלכה אנחנו צריכים לדעת שסיר שהוא לא בן יומו, אז הבליעה שבו היא פגומה. וממילא אם אנחנו נבשל בו בדיעבד, אז מה שיתבשל בו בספק סיר הזה הוא לא נאסר. אבל אנחנו מספק הטרפנו את הסיר, כי אנחנו לא יודעים לא לגבי האוכל, אנחנו לא יודעים בעצם לגבי הסיר עצמו. אנחנו לא יודעים האם בישלו בו בשרי ועכשיו נכנסה בו בליה חלבית והוא בלוע מחלב ובשר ביחד וממילא הוא הוטרף. התפשיל אנחנו מקילים כי הבליעה שיצא היא ספק, היא ספק שלא אוסרת, היא נותן טעם לפגם. על כל פנים, הלכה למעשה, הלכה למעשה אין לנו דרך להתיר, אלא אם כן אנחנו נעשה מספק עגלה. אנחנו נקח את הסיר, נמלא אותו עד למעלה, ואנחנו ניתן לו לגלוש, ועל ידי זה בעצם הוצאנו אותו בעגלה הזאת מהשימוש הקודם, וכעת הוא פרווה. אם עברו י"ב חודש, עברו 12 חודשים, והסיר הזה שכב אחר כבוד 12 חודש, בלי שימוש בכלל. כותב החכם צבי בתשובה בסימן ה-NH, שאחרי י"ב חודש, אנחנו מתירים בדבר, כי מה שנמצא בתוך הבליעה נחשב לאפר, וממילא מותר להשתמש בו אחרי י"ב חודש שלא השתמשנו בכלל. היו שחלקו עליו הפנים מהירות ועוד, אבל ככה אנחנו פוסקים למעשה, כמו שכותב מרן אחידה, אחרי י"ב חודש. גם מרן רבינו עקיבא איגר, ויש לו תשובה בסימן ממגימל, והוא כותב, שאחרי י"ח חודש יש מקום להקל אפילו בפסח. היו שהקלו אחרי חודשיים, הקלו בדבר, מצאנו את זה בשו"ת שבות יעקב ועוד, אבל אנחנו לא פוסקים ככה להלכה. אז אם נסכם את השאלה השנייה החשובה, זה שהסיר הזה אנחנו צריכים להגעיל אותו, ואם עברו עליו י' ב' חודשים, אפשר להקל בדבר.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. אומרים שלא התייחסנו לשאלה לפני שיצאנו להפסקה, מחילה, נכון, כבר נעלה מאזין ומחילה להמתנה, יש עניין לחסות את החלה דווקא במפה לבנה? כן, דווקא במפה לבנה, כך כתוב בספר אליה רבה, הראו לי דבר מופלא במלבים, שכל השבוע המן שירד לישראל מהשמיים היה שקוף, כמו זכוכית שקופה, והמן שירד עבור שבת היה בצבע לבן, כזרע גד לבן, זה נאמר על שבת, אומר המלבים. אז לפי זה צריך שהמפה תהיה דווקא לבנה, כי זה הרי זכר למן. אבל כמובן שזה חומרה, כותב התהילה לדוד, שלא צריך להקפיד דווקא על צבע לבן, אלא הכוונה המפה מחובסת ונקייה, לאו דווקא לבנה. אבל הנה מצאנו מקור שלכאורה כן כתוב דבר לבן. והאם השאלה השנייה שהייתה, שהאם כדאי לא לשים מגש מתחת, אז דיברנו על זה בהרחבה כבר בפינה, אבל אולי באמת אם עסקינן בלשים מתחת, כמו שהבנו שזה מחלוקת. פשוט זלמן אוירבך אומר שיש עניין כן לשים מפה מיוחדת, אבל לאו דווקא מפה, אלא העיקר שיהיה כיסוי, גם מגש לחלות זה כיסוי. אבל הראינו שיש הסוברים, בעל הבצל החוכמה, שיש חובה לשים דווקא מפה מתחת, ופוק חזים מהעם הדבר. הציבור לא מקפיד על זה, לדי בכיסוי עליון ותחתון. מחילה להמתנה, ערב שבת שלום מברכת למאזין, בבקשה.
שלום, כבודו, מה שלומך?
עוד אולי השם, מה שלומכם? בבקשה.
בסדר. יש לי שאלה, האם מותר להניח תפילין במנחה קטנה או גדולה של יום שישי? והאם הרב יוכל להסביר גם מה ההבדל בין תפילין של שימושה רבה לתפילין של רש"י?
החלק השני ברשותכם צריך לשאול ברחי, להקפיד להניח תפילין עד השקיעה, ביום שישי גם להניח תפילין עד השקיעה, כי זה החובה. האם יש עניין באופן כללי להניח תפילין במנחה בכלל? בעבר היו מניחים תפילין כל היום? היום אנחנו לא מניחים תפילין כל היום, בגלל שאנחנו חוששים שאין לנו גוף נקי, ולכן אנחנו לא מניחים תפילין, אלא אך ורק בזמן שאנחנו מניחים תפילין וקוראים קריאת שמע בשחרית. יש שעל פי הסוד כן נהגו להניח תפילין במנחה, אבל זה רק לצנועים. צנועים הניחו תפילין במנחה, וזה לא נכון לעשות את זה בפרסיה. מכיוון שבפרסיה זה נראה שיש כאן איזושהי יוערה שאנחנו מניחים תפילין במנחה. נכון שהמגן אברהם כותב כן להניח את תפילין במנחה, בסימן למד זין, ואת זה מביא גם כן הביאור הלכה, נכון, מביא את זה בסימן למד זין, וגם כן מרן החידה בברכי יוסף. אז למה באמת לא נוהגים ככה הלכה למעשה? אז כנראה שהסיבה היא כי מי שמתבונן במרן הבית יוסף, שמביא מחלוקת ראשונים לגבי הנחת תפילין כל היום, הנחת תפילין במנחה, משמע משמה, כמו שכותב הרב סרויה דבילצקי זיכרונו לברכה, כותב בהרחבה, הוא מביא כמה וכמה שיטות, שהמסקנה של זה, שלא להביא ראייה מגדולי ישראל, אלא בפועל, תפילין במנחה, זה נראה כמו יוהרה. ובכל זאת, מי שמניח תפילין כל היום, אז בוודאי שילך כמו עיקר הדין, ויניח תפילין גם כן במנחה. וגם כן אם הוא נמצא במקום, שהמקום הזה הוא מקום שאף אחד לא נוהג ככה, אבל רואים אותו לפני מנחה, מניח תפילין, מונח עם תפילין, אז גם אם הוא יניח רבינו תם גם במנחה, אז גם בזה הוא לא נחשב ליוהרה. אז אנחנו לא מדברים כאן כמובן על תענית שמרן הבית יוסף כותב שנהגו להניח במנחה של תענית להשלים 100 ברכות. מרן הבית יוסף בסימן מבב. אז אם אנחנו מסכמים את הדברים הלכה למעשה, נכון שמופיע בהלכה, מופיע שכן להניח תפילין במנחה, כיום אנחנו לא נוהגים בדבר משום יוהרה, אלא אם כן אדם, שאדם נוהג באופן כללי כל היום להניח תפילין. עכשיו לגבי הנושא של שימוש הרבה, זה מכונה שימוש הרבה, אז בעצם לדעת התוספות, בעצם הסדר של הפרשיות בתפילין זה כמו דעת רשי. אבל בתגין יש אופן אחר, איך מתייגים את הדברים, הגודל של התפילין אגב הוא אצבעיים על אצבעיים, מקום יציאת השיער הוא מפרשת ויהיה שבוע לכיוון פרשת קדש. פחות רב חיים ויטל הניח את התפילין האלה אחרי שהוא הניח תפילין של רשי ושל רבינו תם. יש שנהגו בזה גם כן היום, אבל אם מניחים אותם, אז חלק מניחים אותם לפני רבינו תם, חלק מניחים אותם אחרי רבינו תם, אבל הסדר של השימוש הרבה, זאת אומרת, הוא שונה, הוא שונה, ומי שנועה ככה, צריך לנעוק ככה אך ורק בצינה, ולא בפרסיה, כי זה באמת, זה תיקון של תפילין של גאונים, שצריך לעשות את זה רק באופן שבו זה לא נראה כלפי הציבור, משל אנחנו באים ומליזים על הציבור, שהציבור לא נוהג כדבי.
יש הבדל אבל בין מנחה קטנה למנחה גדולה ביום שישי, או שזה לא משנה?
לא מצאתי שינוי בדבר. לא מצאתי שינוי בדבר.
אוקיי. טוב, תודה רבה.
תודה לכם, ברוכים תהיו על השאלה החשובה. יש מנהג שטות לשים במרק בשבת 7 חתיכות לחם, מה דעת הרב על המנהג? צריך מאוד להיזהר כשאומרים על כלל ישראל מנהג שטות. הרשב"א כותב בתשובות שמנהג סקנות, גם אם אנחנו לא יודעים לתת לו טעם, יש לו הסבר. הנה, המנהג הזה של 7 חתיכות במרק, זה לא מופרך, יש לו בסיס. לעניות דעתי, כתוב באליה רבה, בשם שירי כנסת הגדולה, בהלכות ברכות, שצריך לחתוך 7 חתיכות מברכת המוציא בשבת כנגד 7 העולים לתורה. וביום טוב, 5 חתיכות לחתוך מאכלה. ובסעודה שלישית, 3 חתיכות. וככה גם ביום חול. הרב הקדוש מרן הרבי מרימינוב זכרו יגן עלינו היה מכוון בכל חתיכה שהוא חתך מ7 חתיכות בשבת, כנגד יום אחד בשבוע להמשיך שפע. אז ככה שזה לא מופרך. זכורה אני כשהייתי צעיר לימים, היה אחד תלמיד חכם מופלג, אחד יחיד ומיוחד בחסידות סלונים, הגאון הצדיק הרב משה ריזל זיכרונו לברכה, שאמר לנו שאם יום טוב חל בשבת, אז שמים 12 חתיכות בחלה, של חלה במרק. אז להכל יש מקור, וזה לא מנהג שטות. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב. רציתי להעיר משהו על מה שהרב אמר לפני ההפסקה. הרב אמר שאחד הטעמים לכיסוי הפת זה שבעצם הלכי שיראו שלעיקר הדשבתא אפשר איך שכלשון המגיל אברהם וידע משתבורה בסימן רשעין א'
במקום.
רציתי רק להעיר שלמעשה המשנה ברורה מביא שם
אגב זה, סליחה שאני קוטע את כבודו, אבל כבודו אמר המגן אברהם, נכון, אבל המקור של זה מופיע כבר בתור ובית יוסף, כן? היקר הדשבתא, זה כבר בראשונים במסכת פסחים מדף קוף, כן, כבודו ימשיך, מכילה, כן.
כן, כן, רציתי רק להעיר שלמעשה יש שתי טעמים עיקריים, שאחד שמביא ירושלמי ועוד פעם אחד שאני לא זוכר מה המקור שלו, זה שאו שלא יראה הפת שבושתו שמקדשים על היין ולא עליו, או שזה זכר למן. המגן אברהם מביא את הטעם לעיקר הדשבתא לא כטעם שצריך לכסות את הפת, הוא מביא את זה על מקרה שהאדם שהיה באמצע לאכול מערב שבת, ובגלל שקידש עליו היום הוא צריך להפסיק ולעשות קידוש, בכזה מקרה אין הכר שהסעודה באה לכבוד שבת, כי בעצם המשך לסעודה שהייתה לפני זה. אז פה אומר המגן אברהם שיש עוד טעם לכיסוי הפת, כדי שברגע שהוא מגלה את הפת, אז בעצם נראה כי עכשיו הוא עושה סעודה לכבוד שבת. אבל בסתם אדם שעושה סעודה בשבת, בלי שהוא ממשיך אותם יום חול או משהו, אז אנחנו יודעים שיש שתי טעמים שהזכרנו לכאורה. בעצם הטעם של עיקר הדשבתא זה לא שייך על סתם אדם שעושה סעודה בשבת שצריך לחסות את הפת.
ההערה של כבודו היא הערה שתמיד חכם, הערה מאוד מאוד נכונה. אבל לצד כך, שמה שגינו בלשוננו ואמרנו מגן אברהם, אנחנו התכוונו לשולחן ערוך הרב, שהוא כותב שהטעם הזה קיים גם בקידוש שאנחנו עושים לא בפורס מפה וכדומה. גם בזה קיים הטעם. נכון, המגן אברהם ישר כוח גדול. המגן אברהם כך כותב, אבל שולחן ערוך הרב, הוא לומד בתור ובראשונים, שבעצם עד כדי כך שראיתי אחד מן האחרונים, אינני זוכר, שמפלפל בדברים של שולחן ערוך הרב, והוא כותב שלפי זה יוצא שצריך לחסות את כל האוכל שנמצא על השולחן. כי אם עסקינן ביקר הדשבתא, אז מה לי אכלות, ומה לי כמו שכבודו העיר, לפי זה צריך לחסות את כל השולחן. ולא מצינו מאמר שכזה, אמרה שכזאת, אבל שוב, ישר כוח. תודה על האחידות והדברים הנכונים. ברוכים, ברוכים תהיו.
תודה רבה.
לצד הדברים של כבודו, מאירים לנו כאן בהערה, שהדברי חיים מצן זכרו יגן עלינו, היה עושה קידוש בשבת בבוקר, והאכלות לא היו מכוסים. אינני יודע מה המקור של מי שכותב בשם הדברי חיים מצן, בשוט שלו זה לא נמצא, לעניות דעתי, אבל בטוחני שהוא היה עושה קידוש על מיני מזונות, ולכן הוא לא כיסה, כי הוא לא קבע עליהם סעודה, אבל אם הוא היה עושה קידוש שבת הבוקר על החלות, ודאי שהיה מחסה אותם. פשוט, טוב, יישר כוחכם.
יישר כוח, תודה רבה.
ברוכים, ברוכים תהיו. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
מאירים לנו כאן שרבינו הארי הקדוש היה מניח שלושה זוגות תפילין. נכון, זה מופיע בפרי עץ חיים בשער התפילין, הוא גם מביא על זה פסוק, שמור תם וראה יושר כי אחרית לאי שלום, כי התפילין של השימוש הרבה לא יודעים מי כתב את הספר, זה מיוחס לרב שר שלום. שר כוח. ערב שבת שלום מבורך למאזין, בבקשה.
הלו?
בבקשה.
כן, כן שלום. רציתי לדעת, מה עדיף לקנות במגילה? שמעתי שיש כמה 11 שורות, 21, 42.
מגילה שבעצם כתובה ב-11 שורות. היא לא שונה בכלל ממגילה שכותבים אותה בעמודות קטנות. זאת אומרת כך, שיטת הגרא, כך סובר הגרא, שאין לגבי בני אמן, הוא כותב בהרחבה, שהצורך הוא בעצם שיהיה כן 11 שורות. ולכן חלק הקפידו דווקא על הדבר, אבל כמו שכותב הרב פרנק בהרחבה, שאין בזה בעצם מניעה. זה רק עידור. זה רק בעצם עידור. 11 שורות מרוויחים שהסרט בני המן יהיו אותו גודל של כתב. זו הכוונה. ב-21 שורות ו-28 מה מרוויחים? שמילת המלך יוצאת בתחילת כל עמוד. זה כל הסיבה. אין שום מקור בקדמונים מגילת המלך. זה איזושהי המצאה של סופרים לקרוא את מגילת המלך. זה יפה יותר, זה נראה יותר יפה. יש מגילות משונות של 11 שורות עם המלך, אבל אין כאמור בזה שום עניין. אז שוב, אז 11 שורות זה כנראה בגלל עשרת בני המן, שבאופן הזה זה עשוי בצורה יותר נכונה. לכן סיכומם של דברים, אין בזה עניין, אפשר לכאן ואפשר לכאן.
ו-42, יש גם המלך, יש גם אותה שורות, וגם שמעתי שמרוויחים רבנו תם, שסובר
נכון,
המגילה צריכה להיות.
נכון, נכון, וזה מרוויחים הכל, נכון, נכון. זה בזה דווקא... נכון, אבל שוב, אם עסקינה לגבי מגילת המלך, לא צריך להתייחס לזה. מבחינת העידור של הדבר. זה יפה, אבל זה לא מעבר לכך. כשאנחנו הולכים לקנות מגילה, יש מגילה שקוראים לה מגילת הרב עובדיה יוסף. מה המגילה הזאת? שמה צריך לתת ביטוי לדברים. זכר צדיק לברכה, שהמגילה תהיה מעודרת גם בגודל של השוליים שלה. שיש שוליים כמו ספר תורה. זאת אומרת, למטה שלוש אצבעות, סליחה, בגובה שלוש אצבעות למעלה וארבע למטה. אז בזה מרוויחים את השיטה של הגרא. אז יש בזה כן מקום, מה שנקרא מגילת הרב עובדיה יוסף. אבל מעבר לזה, כמו שכבודו אמר, אין בזה העיקר שהסופר יהיה ירא שמיים, ושיהיה לו כתב הסמכה כמו שצריך, ושנדע שבאמת היא נכתבה כראוי, ונצפרה כראוי, וכל ההלכות. ברוכים תהיו.
תודה
לכם, ברוכים תהיו. לפני כמה שנים, נתייחס לפקס, שמעתי בהקלטה שהרב אומר שאין צריך בשבת בבוקר לחסות את החלות. כעת הרב הרחיב שכן צריך. דבריי לא הובנו כראוי. מה שאמרנו שבשבת בבוקר כשבוצעים על החלות, לא בשעת קידוש, כשבוצעים על החלות, אז אין צורך לפי חלק מהפוסקים לחסות את החלות. ודאי שעושים קידוש ואחר כך נוטלים ידיים על החלות, זה חובה. משום בושת הפת, גם בשבת בבוקר שהקידוש מדרבנן צריך לחסות את החלות. אבל כשבוצעים על הפת, האם צריך שהחלות יהיו מכוסות בשעת הברכה? בזה מצינו דעות, בשבת בבוקר בשונה משבת בלילה. ולמה? אם הטעם הוא זכר למען, שכותב החיי אדם ומרן המשנה ברורה מביא אותו, אז שמברכים על החלות והם כמו המן, צריך שיהיו מכוסות. אך כותב בספר קיצור השלה. כותב מרן הבן איש חי שגם בסעודה שלישית לפי זה צריך לברך שמכוסות. נכון שאין קידוש בסעודה שלישית, אבל לטעם המן יש גם בסעודה שלישית. ראיתי שגם מרן החתם סופר בחידושים בפסחים דף קוף ככה מכריע, והעולם לא עושה כך. מכיוון שעיקר הטעם זה בושת הפת, וזה לא שייך בסעודה שלישית שאין קידוש. אבל בשבת בבוקר, האם שייך טעם המן או לא? הרבי מירי מינוב זכרו יגן עלינו סבר שבשבת הבוקר אין את הטעם הזה, לכן הוא לא חיסה בשעת הברכה על הפת. כמובן אבל שבקידוש בשבת בבוקר, ללא שום ספק שוודאי שהוא כיסה. עוד שאלה מההלכה, אני נוסע עם משפחתי לאבי בשבת, אבל אבי מגדל כלב, והילדים שלי לא מצליחים לא ללטף אותו בשבת, האם מותר ללטף אותו, להניח אותו על הברכיים? לדעת רוב הפוסקים, אסור ללטף חיות מחמד בשבת. נכון שהיו שהקלו בזה בזמננו, כי הם מיועדים לכך. וככה צידד רב שלמה זלמן אוירבך בבעלי חיים, שככה רגילים להתייחס אליהם. ראוי להחמיר, אבל המקל יש לו על מי לסמוך. לכן כשמדובר בילדים קטנים, אז אנחנו יכולים להקל בדבר. מרן השולחן ערוך בסימן שנחת, סעיף למתת, האגרות משה מאוד בהרחבה בחלק ח', החלק שנוסף בהמשך, יש שם תשובה חשובה, בחלק אור החיים, שאסור ללטף, לא להרים, בעלי חיים הם מוקצה בשבת. אבל כאמור, כמו שדיברנו, השולחן ערוך שם עוסק בטלטול, לאו דווקא בליטוף או מגע. אבל במקרה הזה, כמו שדיברנו, יש מקום להקל. ערב טוב, ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה.
לא.
ערב שבת שלום, מבורכת, בבקשה.
כן, שלום וברכה רב, ערב שבת שלום. לנו יש איזה בעיה טכנית, אם הקיור במטבח הוא נמוך, אז המי חם לא נכנס לבפנים בשביל למלות את המים. אם לא, זה דרך כל מיני קערות וסתם מוגמת נפש. יש לנו אפשרות למלות את המי חם דרך האמבטיה, על ידי סגירת האסלה. האם אפשר לעשות דבר כזה?
כן. הרעיון של סגירת האסלה מופיע בשוט חלקת יעקב, והאור לציון מרחיב בדבר, שמכיוון ששירותים שלנו בזמננו הם נקיים וסטרילים, ונחשב לבית כיסא פרסאי שחזל אמרו שאפשר אפילו לברך שם, נכון שאנחנו מתייחסים לשירותים עצמו כאבית של מרגליים, שזה מקום מאוס, ולכן אנחנו לא נקה לברך איפה שיש שירותים, אבל אם אנחנו נחסה את השירותים, אנחנו נסמוך על אותם דעות שאומרים שכעת אותו כלי אבית של מרגליים מכוסה, וממילא המקום אפשר ליטול בו גם ידיים, לצאת החוצה ולברך. ובכלל, כל דבר שנכנס גם לשירותים, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום שיש בו רק שירותים, השירותים לא נקיים. האם אנחנו נבוא ונאסור את מה שנמצא בתוך השירותים, מכילה, הלכה למעשה אנחנו פוסקים שאין מקור למה שנמצא בשירותים שיאסר. גם מה שנמצא בבית הכיסא הוא לא נאסר. אין צורך לשטוף אותו. מה שכתבו הפוסקים, הפוסקים כתבו לא לאכול, הבאר היטב מביא, לא לאכול בשירותים. אבל ודאי וודאי שמה שנמצא בתוך שירותים לא נאסר. מקובל לומר בשם הרבי מבלז, השר שלום, שכן, שזה נאסר, ולא להכניס בשום אופן מאכלים. אבל להלכה למעשה אנחנו פוסקים שאין איסור לאכול, אין מה שאוסר את מה שנמצא שם, ולכן אם עסקינן בשאלה לגופם של דברים, אם אני אחסה את השירותים, אז מעיקר הדין יש מקום לבוא ולומר שמותר גם ליטול ידיים לצורך סעודה ולברך בחוץ, אז ודאי שמותר למלות את הדוד מן המים שנמצאים שם בתוך האמבטיה שיש בה גם שירותים. ברוכים תהיו. מכילה, לא הספקנו להתייחס כאן לעוד מספר שאלות, בעזרת השם בשבוע הבא. התודה והברכה לפנחס בינדר. האם יש בעיה, אולי רק מכילה ברשותכם, האם יש בעיה להעביר את החלה בשבת מיד ליד? כן, לאו דווקא בשבת, מרן כותב בסימן קופסה מרזיין, זה דרך של אבלים, לכן אנחנו לא עושים את זה. אז מניחים ולוקחים. חלק נהגו לזרוק את החלות, גם בזה שמענו, ככה נהג החתם סופר, כמובן לא באופן שהם ימעשו על ידי הזריקה, אבל מיד ליד נוהגים, ויש שלא יחמירו בדבר, כי זה מתשום חביבות, אבל גם במהלך השבוע מרן כותב שזה דרך אבלות, לכן נוהגים להניח ולא לתת מיד ליד. שוב תודה וברכה למפיק ולטכנאי המסורים ולכל בית ישראל, שנזכה בעזרת השם שבת, שנשמע בשורות טובות לכלל ולפרט. ערב שבת שלום מבורכת.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד.